קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי, שיעור בספר מגילת אסתר, על ידי הרב יעקב מדן.
טוב, שלום לכם. אנחנו הפסקנו את השיעור הקודם, באותו מקום שבו המלך מוכן לתת לאסתר את חצי המלכות, אם היא תשתף איתה פעולה. ברורה לו כבר הטעות שהוא עשה כשהוא מסר את הטבעת להמן. הוא לא מבין מה קורה בין אסתר להמן, הוא חושד. החשד כנראה גם מוצדק, גם אסתר יודעת שהוא חושד, שהמן נתן לה את האישור להיכנס לאחש בראש, וכשהיא מבקשת שהמן, המלך והיא יבואו למשתה, ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. מן המשתה עצמו לא ברור מה אסתר רצתה להרוויח. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה? ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש? ועתה אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי, מצאתי חן בעיני המלך ועמל המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. יבוא המלך והמן אל המשתה אשר יעשה להם, ומחר יעשה כדבר המלך. לא ברור מה יצא להשיג במשתה הראשון, ומדוע חיכתה עד המשתה השני. בגמרא יש על זה תשובות רבות מאוד. יש על זה גם שיחה בין הקדוש ברוך הוא לבין אליהו הנביא, ודעות שונות של המוראים בעניין הזה. נזכיר גם אותם, נביא קודם כל את מה שנראה לי כאן מתאים יותר מבחינת ה... רצף של המקראות. אני בהחלט רואה שם את המשתה, משתה שנראה מאוד עליז, ואני רואה שם שלוש כוסות יין, אחת של המן, אחת של אחשוורוש, אחת של אסתר. שתי כוסות מלאות וכוס אחת ריקה. כוס הריקה היא של המן, שוודאי שתה את הכוס שלו בשמחה ובעליזות, כמו שהוא אומר אחר כך, אף לא הביאה אסתר המלכה אל המלך, אל המשתה אשר עשת, כי עם אותי, בהחלט עליז ושמח ושתה את היין שלו בשמחה רבה. אסתר ודאי לא שתתה, היא הייתה ביום צום. אנחנו מדברים כאן, והיא ביום השלישי והתלבש אסתר מלכות, הכל היה עדיין ביום הצום השלישי. אסתר עדיין בתענית. אני מדע לעצמי שגם אחשוורוש לא שתה. ואמרנו, המשתה הזה בהחלט יכול היה להיות הרגע האחרון של חייו. כבר היו דברים מעולם, אם כי בתקופה מאוחרת יותר, של נשים, של נשי מלכים, שתינו אהבה עם אדם אחר, במקרה הזה כאן המשנה למלך, שבעצם מתנהג כמלך ועושה את הכל החשובו, שאיננו עושה שום דבר, ושנפטרו מהמלך על ידי רעל, בעיקר רעל בכוס היין, וכדומה. יש לנו דוגמות קרובות לזה גם במקרה עצמו. אני מעריך ששר המשקים של פרעו נכנס לכלא על חשד דומה. נחמיה שהיה שר המשקים, גם כן בשלב מסוים נחשד על ידי המלך, שאולי הכניס לו רעל לכוס. זה בהחלט היה דבר מקובל, אפשרי, ואני מעריך שאחשוורוש לא שתה את הכוס שלו. והמן שותה ועליז ושמח ושר, ואחשוורוש מסתכל על אסתר, ונו, מה קרת לנו? ואסתר מסתכלת על אחשוורוש, ונו. ומהנו הזה, אני רוצה קצת לפרט את הנו הזה. כן? כלומר, הנו של אחשוורוש יותר ברור, הנו של אסתר דומה שזקוק לפירוט. אני חוזר לנקודת היתרון שאני מזהה של אסתר על מרדכי. מרדכי ביקש בצורה פשוטה לבוא אל המלך להתחנן לו, לבקש מלפניו על המה. אסתר באותו שלב הבינה שאין מה לבקש. היא ניתחה את המציאות. הטבעת הייתה אצל המן. כל היכולת לגזור היה אצל המן. כתב אשר נכתב בשם המלך ולחתום את טבעת המלך אין להשיב. היא הבינה שאין כאן הרבה מה לבקש. המן הוא שר הטבעות. והמן כרגע שולט במלנחה. אחשוורוש הוא רק בכאילו. מה אחשוורוש יכול לעשות? הצבא נתון למשמעתו של המן. השרים נתונים למשפטו של המן, הוא מחזיק את הטבעת, הוא גם זה ששולט בהם בפועל, כאשר אחשוורוש יושב כל היום בודד בחצר מלכותו, ועזר הקרב יומת. אחשוורוש, אחרי שחזר מן המלחמה, אחרי שפעם אחת היה ניסיון להרעיל אותו על ידי בקטן ותרש, אנחנו הנחנו שמנסה רק לשרוד, ולא מתערב בענייני הממלכה, אולי עוסק בכמה ענייני שעשועים ואוכל ו... דברים מהסוג הזה, אבל השרים כבר היו קשורים יותר להמן, וכשהטבעת הייתה אצל המן, והוא יכול היה לגזור איתה חיים ומוות, אז ודאי שכולם שרו אל משמעתו. למעשה השאלה, מה אחשוורוש יכול לעשות? הוא יכול לדרוש את הטבעת מהמן. מה יהיה אם המן לא ייתן אותה? אז תתגלה המחלוקת במלוא חריפותה, והמן יכול להחליט שהוא לא נותן את הטבעת, ו... מרגע זה הוא יחליט, הוא יתחיל לשלוט גם באופן רשמי. אסתר זימנה את השניים למקום אחד, לאותו משתה. במשתה הזה, שנערך כמשתה סודי, לא היו חיילים, לא היו שרים, לא היו מאבטחים, כולם עמדו בחוץ. ואני רואה את אסתר, שאומרת למלך, נו, זה הרגע. אתה הגבר, אתם עכשיו אחד על אחד. זה הרגע שבו אתה יכול להתנפל, להרים בקבוק, לנפץ לו על הראש, לתפוס כיסא ובאמצעותו לזרוק עליו ומיד להסתער עליו ולהכניע אותו ולחלץ ממנו את הדבת. אין לך ברירה. זה הרגע שבו אתם עכשיו בידיים חשופות. איש מול רעהו, וזה הרגע שלך. אתה לא יכול להרשות לעצמך ברגע הזה שלא לעשות דבר. אבל אחשוורוש כמו אחשוורוש, לא מבין ולא יודע ולא נרמז ואין לו אומץ, ואדם עלוב נפש ומדוכה ורוצה רק להישרד ורוצה שאסתר תעשה את הכל, והוא צועק, נו, בשביל מה הזמנת אותנו? היא אומרת לו, נו, בשביל מה אתה גבר? הדברים לא נאמרים במילים, הם נאמרים רק בעיניים. המן הרי נמצא שם. אבל אסתר ניסתה לתת לאחשוורוש את הזדמנות חייו לחלץ את הטבעת. כגבר מול גבר, לחלץ את הטבעת ולהוציא אותה מידי המן ולהשיב לעצמו את המלכות, כשלב ראשון לפני שאנחנו מדברים על שינוי הגזרה על היהודים. אבל אחשוורוש לא עושה כלום, והוא שוב שואל את אסתר, מה שאלתך וינתן לך? והדבר היחיד שאסתר יכלה לומר זה, אם מצאתי חן בעיני המלך, אם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות בקשתי, יבוא המלך מהמן אל המשתה אשר יעשה להם, ומחר יעשה כדבר המלך, היא דוחה את הכל למחר. מה יהיה מחר? מי אומר שיהיה יותר טוב? אף אחד לא אומר. אבל כרגע אין מה לעשות. מי אומר את מחר? מי יודע? אולי יאיר השם עיניי, ממשיכה לומר את מה שחזר שמו בפיה, מזמור כבד בתהילים, אלי אלי למה עזבתני? רחוק משועתי, דברי שאגתי, אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומי עלי. ואומרת שם את כל פסוקי התחינה המאוד קשים שנאמרים שם, ודוחה את הכל למחר. הגמרא במגילה כאמור נותנת כאן כמה תירוצים, ואומרת, ומחר יעשה מסורת בידה, אין עמלק נופל בידי ישראל אלא למחר. כמו שגם אמר משה, מחר אלוהי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. המהר"ל בספר אור חדש מסביר את העניין של מחר, את השניות שבאמצעותה נלחמים ישראל ועמלק, כלומר לא ביום הראשון אלא ביום השני. השניות היא זאת שמרבה את הספיקות, שלא נותנת מקום לוודאות שהיא אחת, והמהר"ל כדרכו בקודש מעריך על זה. הקשר הזה בין המחר כאן ומחר יעשה כדבר המלך למחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי, גם הוא ניתן להבנה בצורך כשנלחמים בעמלק באיזשהו יום הכנה, יום תפילה. הדברים אינם יכולים לבוא מעצמם. נשאל השואל, הרי כאן אנחנו מדברים שלושה ימים, נכון, שלושת הימים צריכים להסתיים. עדיין לא יסתיים היום השלישי, עדיין לא נענו ישראל במידת הרחמים, ולכן מחר אנוכי ניצב, ולכן מחר יעשה כדבר המלך. אולי גם משה עומד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה ומייעד את המלחמה למחר, אם כי גם שם יכולות להיות סיבות ריאליסטיות יותר שלא נעסוק בהן. זוהי דוגמה אחת שאומרים חז"ל. דוגמה אחרת אומרים חז"ל, פחים תמנה לו. כלומר, רצתה באמת שהוא יוצא שמח וטוב לב, ויאמר, ויאמר אמר, אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך, אלא משתה אשר עשרת הקיימתי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. גם כאן המהר"ל מסביר, כשגוי מגיע לשלמותו, אז בזה בעצם הוא מסיים את תפקידו. גם מבחינה ריאליסטית, ניתן לומר, אמן כבר הצלחה עולה לו באמת עד השמיים, והוא כבר לא נזהר, ונופל בפח, כמו שאנחנו נראה בתחילת הפרק הבא, תחילת פרק ו', זה אכן נכון. תראו צחר אומרים חז"ל, שלא אמרו ישראל אחות לנו בבית המלך, שוב שישראל יותר יזעקו לשמיים, יראו את אסתר נכנסת ביום השלישי של הצום, למשתה יחד עם המן, פירוש הדברים שהישועה היחידה שיכלו לקוות ממנה, גם היא בגדה בהם, והלכה יחד עם המן, והדבר הזה יביא אותם יותר לזעוק לשמיים. גם את הדבר הזה, המהר"ל מסביר, שכשישראל יורדים לתחתית המדרגה, אז מתגלה תכונת הסגולה שבהם, שנגדה שום עם ולשון לא יכולים להילחם, ותכונת הסגולה שלהם מתגלה רק ברגע הזה, והיא רצתה באמת להביא את עם ישראל אל שפל המדרגה. עוד תירוצים בחז"ל, דברים מוכרים במסכת מגילה, לא נעסוק כרגע בכולם. ניסיתי להסביר מה קורה במשתה הראשון מנקודת מבטי כאן, כשהחשברוש לא עשה את מה שמצופה ממנו, לצאת למאבק. מאבק בלי חיילים, בלי שרים, בלי כלום, עם שני אגרופים. יש רגעים שאדם עומד חשוף בלי שום כלי נשק, והדבר היחיד שיש לו זה כוח הרצון שלו, זה הכוח הפיזי שלו, זה הוא עצמו. הדבר הזה, החשברוש הגיע כאן, לא עשה שום דבר. עד כמה הדבר הזה הוא חשוב, אנחנו נראה בתחילת הפרק הבא. מכל מקום, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. אסתר נותרה מיורשת בארמון, וכרגע בלי לדעת ובלי לראות שום כיוון. היה לה כיוון שעליו היא סיכנה את חייה, הביאה גם את אחשוורוש לחשוד בה, ממש הייתה על שערי מוות, הסבנת אחשוורוש והמן אל המשתה, והדבר הזה נכשל, ואדם אחרי שהשקיע כל כך הרבה מאמצים ונכשל, אדם בדרך כלל נוטה להתייאש. חז"ל בגמרא במסכת מגילה, גם בחסידות אנחנו מוצאים הרבה, במהר"ל אנחנו מוצאים הרבה על הקשרים השונים שניתן למצוא בין אסתר ומרדכי לבין שאול. קשר שווים הוא בדרך כלל הקשר הניגודי, ששאול חמל על אגג ולא החליט את המלאק, ובסופו של דבר החטא הזה נתקן על ידי אסתר ומרדכי בתליית המן ועשרת בניו, ובמלחמת המלאק, חמה שהתנהלה כאן במגילת אסתר. אבל אולי ניתן למצוא עוד כמה תיקונים באסתר לגבי שאול. אני מזכיר שאסתר ומרדכי היו ממשפחת שאול. כתוב על מרדכי, ואסתר כמובן בת דודו, שהיה בן יאיר בן שמעי, יש כאן דילוג על דורות, בן קיש, איש ימיני, כלומר היה ממשפחת שאול בן קיש. אני רוצה לעמוד כאן על נקודה אחת בשאול, ולהשוות אותה למה שקורה באסתר. וזה הסיפור של שאול אצל בעלת האוף. בשמואל א' פרק כ"ח. סיפור מזעזע מכל בחינה, וודאי שתחילתו בחטא. ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידוני, מות יומת עוד מהם בם. גם בדברי הימים נזכר שהחטא שעליו מת שאול, מה שעשה לשאול באוב לדרוש. דובר פה על חטא שעל פניו נראה חמור יותר מכל חטא אי מחיית המלאק, לא חמור יותר מהריגת נוב עיר הכהנים, וגם קשור בה. שהרי השם לא ענה הוא לא באורים, ובגלל שהרג טוב עיר הכהנים. אבל מכל מקום יש לנו כאן הסיפור, בסופו של דבר בעלת האוב מעלה לו את שמואל. ושאול מתחנן לשמואל, פרק אפחת פסוק תתוו, ואמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים לחמים בי, ואלוהים שם עליי ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ויקראה לך, לא דייני, מה אעשה? תן לי פתרון. ויאמר שמואל, ולמה תשאלני? אדוני שר מעליך ויהיה עריך. ויעשה אדוני לו כאשר דיבר בידי, ויקרא אדוני את הממלכה מידיך, ויתנה לרעך על דוד. כאשר לא שמעת בקול אדוני, ולא עשית כל נפור בעמלק. וכן הדבר הזה עשה לך אדוני היום הזה. ויתן אדוני גם את ישראל עמך ביד פלישתים. ומחר אתה ובניך עמי. גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. אחרת רבניך אמיר, חזון אומרים, מבחיצתי בגן עדן, על פי הפשט, כמובן, אמי בשאול שממנו עליתי עכשיו. כמובן, אין ספק ששמואל נמצא במטיפתא דשמואל הרבתי בגן עדן. אבל עכשיו, בעלת אהוב העלתה אותו, לא הלכה לגן עדן להביא אותו, אלא העלתה אותו מתוך השאול, לא בדיוק ברור את מה העלתה מתוך השאול, איזה חלק בנפשו עלה מתוך השאול. ושאומר, אחרת רבניך אמיר בשאול, הימן שאול ויפול מקום מלוא כמה תואר עצמו ועירה מאוד מדברי שמואל, גם כוח לא יבוא כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. לשאול לא היה כוח, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. אני מניח שהוא היה בצור. ישראל היו בצרה, הייתה מלחמה, לשאול לא היה בצור. תעובדה שלא אוכלים במלחמה, אנחנו זוכרים גם מהמלחמה הראשונה, מלחמת המכבש, ששאול השביע את כל העם שלא לטעום, שם זה יותר מאשר מסיבות דתיות, זה מסיבות צבאיות, אבל כאן נראה שהוא היה בצום. הוא בטעום, הוא היה בתענית, בגלל שישראל היו בצרה, נשווה אותו למלך ישראל, אני מאמין שהכוונה לי הוא אחז, בספר מלכים ב', פרק ו', שם יש גם כמלחמה המצור של בן הדד מלך ארם על שומרון, ובאות שתי נשים למלך מספרות לו שעשו הסכם לאכול את הבנים, ושם בפרק ו' פסוק למד במלכים ב', ואיך ישמע המלך דברי האישה ויקרא את בגדיו, והוא עובר על החומה, והיה רב הנה השק על בשרו מבית. כלומר גם המלך התענה. שם הדברים בא לידי ביטוי בלבוש שק, אבל אנחנו יודעים את זה קשור תענית ולבוש שק, שורים זה בזה מספר פעמים, גם אצל אחאב נאמר, גם אצל מלך נינווה, דברים מוכרים, וגם כאן שאול לא אכל לחם כל היום וכל הלילה, היה בצום בתענית כדי שהקדוש ברוך הוא יעזור. אני אמשיך פרק אפחת פסוק א' בשמואל ב', ותבוא אישה אל שאול ותראה כי נבהל מאוד, ואתה אומר אליו, הנה, שמע שפחתך בקולך ועשים, בקולך ועשים נפשי בכפי, וישמע את דבריך אשר דיברת אליי. ואתה שמע גם אתה בקול שפחתך ועשים לפניך פת לחם ואכול, ויהי בך כוח כי תלך בדרך. וימאן ויאמר לא אוכל, ויפרצו בו עבדה וגם האישה, וישמע לכל הוויה קום מהארץ וישב על המיטה. ולאישה יגל מרבק בבית, ותמהר ותסבכהו. ותיקח קמח ותלוש ותרפה ומצות, ותגש לפני שאול לפני עבדה ויאכלו, ויקומו וילכו בלילה. אכלו ולא סתם אכלו, אכלו עגל מרבק, אכלו סעודה, בהחלט סעודה טובה. עוד לא שאלנו עד כמה היא ידעה לשחוט, ועד כמה היא מלכה, ועד כמה היא נקרא את החלב, ואת כל שאלות הקשרות האחרות לא עולות פה במקראות, וגם אנחנו לא נעלה אותן. אבל שאול אכל עגל מרבק, אני מעריך שגם העם היה בצום. שאול שבר את הצום, שאול שבר את הצום. מדוע? ההיגיון יהיה פשוט מאוד. הוא צם כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם. לפתע נודע לו שהקדוש ברוך הוא לא מתכוון לרחם. נביא מפורש. אמר לו את זה שהשם שם מעליך ויראך, הקדוש ברוך הוא לא מתכוון, לא מתכוון לרחם. ואתה עומד להפסיד את המלחמה. אז באמת בשביל מה לצום? סיבה טובה לאכול. הרי מחר בלאו הכי אנחנו מפסידים את המלחמה, בלאו הכי הכל הולך לאיבוד. אז לפחות עכשיו נהנה קצת ברגע האחרון. הרי לתפילה ולבקשת החכמים אין ערך, שהרי הנביא אמר שלא יצא מזה שום דבר, אז לפחות נהנה עכשיו. מסתבר שישעיהו כבר עמד על תופעה דומה, בפרק כ"ב בישעיהו, נושא גיא חיזיון, ושם כתוב, ויקרא, שם מדובר על המלחמה של ירושלים בסנחריב מלך אשור, הדברים נראו די מייאשים, וכתוב בפרק כ"ב פסוק י"ב, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולכרכיו ולחגור שק. והנה ששון ושמחה, הרוג בקר ושחוט צאן, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות. העבירה הזאת כל כך חמורה, זה נקרא בפי חז"ל פסק תיומה, עבירת חילול השם, ונגלה באוזני אדוני צבאות, אם יכופר יעוון הזה לכם עד תמותון, אמר אדוני אלוהים צבאות. עד דקה עוון הזה חמור. וזה מה שעושה כאן שהוא. כבר אין לי שמה להתפלל. שמענו על מנחים שהתנהגו אחרת משאול. שגם כשנביא אמר שהכל אבוד, נתן הנביא אמר לדוד שהכל אבוד בפרשת הבן שלו, והלך נתן אל ביתו, ודוד ממשיך לישן על הרצפה וצם, מבקש את פני השם שבעה ימים, מבקש רחמים אולי בכל אופן הקדוש ברוך הוא ירחם. חזקיהו עצמו, כשישעיהו אמר לו שנגזרה גזרה, גמרא בברכות דף י"ב, אמר לו בן אמוץ קלל בו עד חבצה, ככה מקובלני לבית אבי אבא, אפילו חרב חדם עולה על צווארו של אדם, אל תיישבו לרחמים. יאשיהו, כשחולדה אמרה לו שהכל אבוד, הלך ועשה מעשה גדול של תיקון, בניסיון להציל את ירושלים, מלך נינווה, למרות שיונה הקרין שהכל אבוד, החזיר את כל עמו בתשובה, צם, החזיר את הגזלות וישוב מלחמאס אשר בכפיהם. שאול האמין לנביא, ואני אומר את הדברים בהחלט בתור גנאי, שבר את הצום והלך לאכול. אסתר, כמו שזה נראה לי מכאן, ממשיכה את הצום, למרות שהכל אבוד. המתינה והישועה אכן באה. היא לא באה ביום הצום, היא באה רק לאחר שנתמצא הצום עד תומו, ורק לאחר שלושת ימי התענית. וזוהי פרשת בלילה ההוא, שעוד מעט בעזרת השם נגיע אליה. עדיין נותרו לנו כמה פסוקים בפרק הזה, והם קשורים יותר בהמן ומרדכי. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, פסוק ט' באסתר. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי ושער המלך. ולא קם ולא זם ממנו, וימלא המן על מרדכי חימה. ויתפק המן ויבוא אל ביתו, וישלח ויבט אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן כבוד ושבו ורוב בניו, את כל אשר גידלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשרת הקים אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. זה איננו שווה לי בכל עד אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. אתה אומר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה. ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך על המשתה שמח, ויתב הדבר לפני המן ויעשה עץ. המן קורא להתייעצות, ויש בהתייעצות הזאת שני דברים שהייתי אומר נראים קצת מוזרים. האחד זה ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו. הוא סיפר לזרש אשתו, את יודעת כמה ילדים יש לי? יש לי הרבה ילדים. מה? זרש אני חושב יודעת לא פחות טוב ממנו כמה ילדים יש לו. ואני מתאר לעצמי שגם אוהביו יודעים כמה ילדים יש לו. ומה הוא צריך לספר להם את כבוד עושרו ורוב בניו, מה בדיוק הם לא ידעו? נכון, הוא מוסיף להם משהו, אבל נצטרך עדיין לברר מה הדבר הזה שהוא מוסיף על סיפור המשתה. אבל הוא הולך להתייעץ איתם מה לעשות במרדכי. המן שהטבעת בידו, ושכל המדינה בידו, ושהוא שליט כל יכול במדינה מונרכית, במדינה אוטוקרטית, מדינה ששליט עושה בה ככל העולה על רוחו, הוא צריך להביא את כל אוהביו ולהתייעץ איתם מה לעשות למרדכי. מרדכי עובר על החוק, מרדכי איננו מציית, מרדכי במושגים שלנו מסרב לפקודה החוקית בעליל. מדוע המן צריך להתייעץ כל כך בשאלה מה לעשות לו? מדוע הוא מתאפק? מדוע איננו הורג את מרדכי מיד? אני מעריך שלשאלות האלה יש תשובה אחת ואחת בלבד. כפי שכבר אמרנו בעבר, מרדכי היה יושב בשער המלך, תפקיד חשוב ורם ונישא, פחות או יותר מקביל לתפקיד של המן. להיות ראש בית המשפט, יושב בשער, ראש בית המשפט, ראש הרשות השופטת בחצר המלך, תפקיד מכובד מעין כמותו. נכון, המן היה ראש השרים. יש כאן התנגחות שצפויה בין ראש השרים לבין ראש מערכת המשפט. אחד אמור לייצג מערכת יותר מוסרית ואחד אמור לייצג מערכת יותר פוליטית. והמן איננו מסוגל להרע למרדכי. עד רמה, מרדכי יש מקום לחשוב על כך שגם כשכולם צריכים להשתכבות, מרדכי לא צריך להשתכבות. כיוון שהוא נמצא בתפקיד רם מעלה לא פחות, שאסור להכפיף אותו לרשות המבצעת שבראשה נמצא המן. המן כמובן מתפוצץ. הוא לא מרגיש שהוא יכול לעשות משהו לבד למרדכי, והוא קורא לו אהבה ולזר את אשתו, הוא מתייעץ איתם. הוא מספר להם את כבוד אושרו, רוב בניו, כוונה כמובן לא מספר בניו, אלא רוב בניו זו היא גדולת בניו. כלומר, כיעל מלכות מזרחית, אדם מבסס את שלטונו בראש ובראשונה על ידי חלוקת התפקידים לבני משפחתו, וכמו שאנחנו רואים מה נעשה בסוריה, בלבנון, במצרים, בכל המקומות האלה, ברשות הפלסטינית. חלוקת תפקידים לבני המשפחה היא חלק מביסוס המעמד השלטוני של השליט. בני המשפחה ודאי יהיו נאמנים לו, ואני מניח גם בהמשך אנחנו נראה את החיזוקים לעניין הזה, שהמן הבריג את בניו במשרות בכירות מאוד בממלכה. וזה כבוד בניו. את כל אשר גידלו המלך ואת אשר ניסו השרים ועבדי המלך, כאן בוודאי הוא מספר על הטבעת. ועכשיו הוא מספר על המשתה. ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך על המשתה אשר עשרת הקימתי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. כלומר, יש כאן שלושת הגדולים. יש מעידה של שלושת הגדולים. חשברוש, אסתר ואני. ודאי מרדכי היה מעוניין שתהיה ועידה של ארבעת הגדולים. לא, אבל הוזמנו שלושת הגדולים. משמע, מרדכי איננו ביניהם. מרדכי איננו מהמשולש המחליט בענייני הממלכה. לא משנה שבמשתה שם לא עשו שום דבר. את זה הוא לא מספר להם. הוא אומר, אנחנו ממשיכים את הישיבה מחר, וזו ישיבת שלושת הגדולים, מרדכי לא חלק מהם. מה אתם אומרים? עכשיו אני יכול לתלות אותו? עכשיו אני יכול? זרש וכל אוהבה אומרים יעשו עץ גבוה 50 אמה. כלומר, צריכים לעשות משהו פומבי גדול, אי אפשר להרוג אותו כאחד האדם. מדובר על אדם מאוד חשוב, תעשה עץ גבוה 50 אמה. זה דבר מאוד 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 מרשים. משהו כמו בניין בין 8 או 9 קומות. ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך למשתה שמח. שהדבר הזה לא יפריע לך במשתה, מרדכי כבר יהיה תלוי, קודם כל תקבע את העובדות, כשהכל העובדות יהיה נקבות כולל העץ, אתה תגיד למלך, וזה בעצם יהיה הדבר האחרון, אתה הרי מחזיק את הטבעת, המלך מן הסתם יאשר את זה. אתה לא צריך לחכות עד לצו ההשמדה של כל היהודים, אתה יכול להפריד את מרדכי מהם, ולהרוג את מרדכי בזה הרגע. ואכן זה מה שעושה המן, והיטב הדבר לפני המן, ויעש העץ, ודאי לא עשה אותו לבד, להקים פיגום לבניין בשמונה קומות, אתה צריך מאות פועלים, אבל מאות הפועלים האלה היו בהחלט זמינים להמן, ואיתם יחד הוא בונה באותו לילה את העץ בשביל מרדכי. את ההמשך נראה בעזרת השם בפעם הבאה. תודה רבה.